עומד על פרשת דרכים. ופרשת הדרכים הזאת היא אבן פינה. בשביל המשקל ההיסטורי של העניין, אז צריך להתפלל וצריך לבכות. והדמעות של חיים מוריד, הם סללו את הדרך לפרק החדש בתולדות תורה שבעל פה, עולם הישיבות. עולם הישיבות כפי שאנחנו מכירים אותו, אנחנו רואים את עצמנו חלקים ממנו. הרב ליכטנשטיין היה במודע וגם בניסוח ממשיך של אותה דרך. ואותה, אני מדבר כבר, מה שנוגע לביוגרפיה האישית, ילד בגרמניה, גדל בפריז, איזה סיפורים, זה סיפור מאוד מעניינים. הזדמנתי, בלי שידעתי, ביום חנוכת האולם בישיבת הר עציון, ישב על ידי יהודי, מבוגר, וראיתי שהוא שמח, וקיצר התברר זה אביו של הרב ליכטנשטיין. אז ראיתי את היהודי איך שהוא היה נראה, יהודי שגדל שם בשטרסבורג או בגבול בין צרפת לגרמניה, שלח את הבן ואחר כך הגיע לאמריקה. זה פרטים חשובים, אבל אני לא עוסק בהם עכשיו. כשהוא למד אצל הרב הוטנר, הוא הרגיש את מסורת רב חיים מוולוז'ין. הוא הרגיש את עולם התורה כפי שהוא מכיר אותו, כפי שאנחנו מכירים אותו, וראה את כל ימיו את ההמשך בדבר הזה. הדבר המבריק הוא שהוא הצליח לעטוף את אותה מסורת ממשית עם השביל של בריסק. וזה גם פרק בפני עצמו. פרק בפני עצמו בעולם, זה גם תוצאה של וולוז'ין. רב חיים מבריסק, למעשה, הסיפור המחודד הוא שהרב קוק היה באותו פרק זמן לא תלמיד בוולוז'ין. הוא מצא פעם את הניצים שמטייל עם תלמידיו, וגם רב חיים. רב חיים בתור חתן יחדתו של הניצים היה מטייל שם בישיבה או ברחבה שלפני זה, וגם היום אפשר לראות, אני על פה ואני ראיתי אותו רבי יושב ברד, מתכוון לומר את הבן של רב אלבלה, שהיום זה שוחר בלימוד, אז היה שם את ידו על כתף של החברותא והיה כך מדבר. הרב קוק ראה את רב חיים מסתובב ככה, אז הוא אמר, רב חיים בצווארו ויעסוק בתורה. בגמר כתוב רחי בצוואר. אז רב חיים הכניס יסוד חדש, ואני לא עוסק עכשיו בזה. נדמה לי ששמעתי את זה מרב אביגדור. הציבור באמריקה, כש... חותנו של הרב ליכטנשטיין הגיע לשם, נטע כמנהג העולם דאז לכל מיני לימודים ריאליים וכולי וכולי, ואז היה חשש לא מבוטל שכל הכישרונות וכל הכוחות הללו ילכו אל היסודות הטבעיים הריאליים. אצל הרב ליכטנשטיין אי אפשר היה לשתות באמצע. מה שהרב סולובייצ'יק עשה, המוח הפתוח, אותם כישורים לאנליזה, אותם כישורים להבנה, להעמקה, שנדרשים למדעי הטבע, הוא ייתה אותם אל התורה. זאת אומרת, הברק, היופי, הבדיקה המדוקדקת של הדבר, כפי שאנחנו, השמועות שעוברות בישיבות בשם רב חיים, מה שיש לו חיים בספר, מה שיש לו רב אלבלה, כל מה שנהוג לכנות השביל הבריסקאי, זה המעצור המופלא. הקדוש ברוך הוא מתכנן את כל הדברים, אבל איך הם הכניסו את השמחה ואת ההבנה ואת הבהירות המיוחדת הזאת בלימוד, כדי שבני אדם ימצאו גם בסיפוק, לא רק במדעי הטבע ולא רק במדעים כלליים, אלא הם יראו איך זה נדבק גם ביסודות הללו. והרב ליכטנשטיין המשיך את אותה דרך. הרב סולובייצ'יק גם גדל באווירה הלוז'נאית הזאת. הם היו באיזה מקום שהוא שומרי החותם של הכיוון הזה. וכל מי שהיה שייר לזה, אז נדמה לי שהסיפור על הגריז, שהוא בנו של רב חיים, של רב חיים גריזק, למעשה הדוד, או בן הדוד של הרב ליכטנשטיין ומשפחתו, אז הרב בר אילן היה נשיא המזרחי, והמזרחי לא היה מחמאה גדולה בבריסק, אבל ראו שכשמגיעים לרב בר אילן הוא מדבר בצורה מכובדת מאוד. אז שאלו אותו, אז הוא אמר, הרי עובדות שלי. אז יש פה שתי גרסאות, או רב אריה לוין או רב משה לב שוחר, שהם היו יהודים מכובדים מאוד, אז הם העיזו להגיד לרב בריסק, נו, אז אצל הרב קוק כולם היו דודים, פטרס, כולם היו. זאת אומרת, אם אתה כתוצאה מהקרבה המשפחתית מוכן להבליג על כל מיני טרוניות שיש לך בניינים פוליטיים, אז גם כאן, בסדר, זה בשביל האפיזודה. אבל אני חיפשתי בין כל המספידים, מי שידגיש את היסוד הזה, המשך המסורת הוולוז'ינאית עם כל הרצינות שבה, עם כל כובד הראש שבה, והיסודות של מחשבה, של תפילה, הם כאילו מתקהים. אני הזדמן לי בשבת אחת להתפלל בבית כנסת בקטמון עם הרב ליכטנשטיין. באתי שם לשמחה, הושיבו אותי ספסל לפני הרב ליכטנשטיין. אני התפעלתי מהעומק של התפילה שלו. הכובד ראש שלו, הרצינות שלו, הדבקות, זה מילתא דלא שכיחא, שמישהו רציונליסט, כשהיינו יושבים עם אלופי אכ"א וכל החבר'ה האלה, והרב ליכטנשטיין היה יושב, שומע, אחר כך שהוא מבקש רשות הדיבור בשיא העדינות, אבל הוא מנתח את מה שאמרו פה ומראה להם את הספירות ומראה להם את כל הדברים האלה, הם לא הרגישו הכי נעים. זאת אומרת, הוא בדק ועשה וסיכם את כל הדברים הללו. אני ראיתי את הרב ליכטנשטיין בחאקי, ולמלחמת שלום הגליל, באתי לפיקוד בצפון, שם נסענו אחר כך לביירות וכולי וכולי. עושה לי הרב ליכטנשטיין, כי איש מילואים, הוא היה מגויס, אז הוא לא עלה בחאקי, אבל באותה רצינות, באותו כובד ראש שהוא דן בכל מיני דברים האלה, הוא גם דן בעניינים האלה. וכמובן שהמוח הבריסקאי עובד, אז זה אחרת לגמרי. אבל באותה רצינות הוא גם התפלל. זה מידה דלא שכיחא. זאת אומרת שכובד הראש של התפילה הוצאה את המילים שלו, הכל, מי שזכה לשמוע אותו, הכל היה חצוב, הכל היה בנוי, לא היה מלמול, לא היה דילוג, הוא למד את התפילה, אבל הוא למד את זה עם המון לב. והבן אדם לחברו בכלל, בחודשים הראשונים שהוא הגיע ארצה, אני חושב אשתו עוד לא הייתה בארץ, הוא יצא לטפל בו בילדים וכולי וכולי. באיזה חן כבוש. חיוך לא היה אצלו הדבר המצוי, אבל כשהוא חייך, אז ראית את מאור הפנים שבדבר הזה. כל התכונות המיוחדות, אז כמובן שיש לו את הנתונים הטבעיים של מוח פתוח, אבל המודעות הזאת לעובדה שהוא חוליה בשרשרת של מוסרי התורה. לא מצאתי מספיק הדגשה של הדבר הזה. זה חלק ממסירת התורה, כך נתנו את התורה. הוא ראה את עצמו מוסר התורה בשם הרב אודנר, שהרב אודנר נניח הוא מפני התלמידים של הסבא מסלבודקה. הרב אודנר לא היה סלבודקאי, אבל הוא קיבל את התורה במסלול הזה, בצינור הזה. ואיך שהוא הרכיב על זה גם את המסורת הבריסקאית בצורה מיוחדת במינה. אולי כל מיני דברים תפילים, סיפורים חשובים, אבל ההבנה הזאת שהוא ראה את עצמו תחנת ממסר מתורה שהוא שמע מאחרים, איבד את זה בעצמו ומסר את זה הלאה. להעביר את... ההתמדה שלו. הלא יאומן כי יסופר. בדרך הטבע יושבים ומחכים, אני יצא לי להיכנס, אני מתכוון בשנים שהציבור של ראשי ישיבות העדר היה מצומצם יותר, 4-5 אנשים, היינו נוסעים לקריה לפגש שם בראשי משרד הביטחון. יש גם הרגעים, אני זוכר, תוספות רבים, הוא נשאר בלימוד וצמוד ללימוד, ובין לבין עד שייכנס האלוף הזה, הוא משלים עוד כמה פרטים שהוא יכול בדבר הזה. לא יאומן, לא יאומן ההתמדה שלו והכוח שלו, ולכן גם הפירות האלה נבעו כמו שנבעו. זאת אומרת, הרב ליכטנשטיין, לא יודע כמה מן הנוכחים, ראו אותו בנעלי הבית שלו. בנעלי הבית שלו הוא היה כל כולו תורה. ההסתכלות התורנית, גם על בעיות אוניברסליות, הייתה מיוחדת מבינה. ראית גם את האנליזה, אבל ראית גם את הלב. לב מבין, לב מבין רגישות, רגישות לבן אדם לחברו, הכל כתוצאה מההלכה הזאת. כמובן שכל פעם אחרי דבר כזה שתבינו איפה ליכטנשטיין החדש, איפה, מי יהיו היורשים שלו, מי יהיו. התשובה היא פשוטה, כל מי שרואה את עצמו חלק מן המסורת הוולוז'ינאית, כל מי שרואה את עצמו חלק, מי שקרא טוב למהותו של העזר שלו, יכול לראות שם גם בין השיטים את היסוד הזה. יש מסורת בישראל, והמסורת הזאת עברה תחנות ממסר, ותחנות הממסר הללו הן מאותרות באישים מיוחדים במינם. אז אתה יכול לדבר על הגר"א, אתה יכול לדבר על חיים מוולוז'ין, אתה יכול לדבר על תלמידי וולוז'ין. כשרב שמעון שקור, בנו, הגיע בכלל ניסוע לישיבה גדולה, לקח אותו רב שמעון, נסע איתו לוולוז'ין, וראה לו את הספסל ואמר, תראה, על הספסל הזה אני ישבתי, תשב גם אתה. הפירוש. זו המסורת של וולוז'ין, כך למדו תורה. יש בחזון איש שהוא ביקש לבטא את המסורת הזו, אמר, אנחנו מדברים על משה רבינו, ועל יהושע, ועל רבינה ורב אשי, ועל הרמב״ם, ועל הגר"א, ועל החופץ חיים וכו' וכו'. זאת אומרת, המסורת הזאת של עולם התורה, על ידי גדולי התורה, היא שמחזקת אותנו. שמעתי רק באחרונה, שכשהייתה עלייה מתימן עם הקמת המדינה, אז הם הביאו איתם גם ספרי תורה עתיקים. אז באחת ההזדמנויות של חזון איש שהזדמן, הוא ישב וראו אותו שהוא מאוד מאוד מרוכז בספר התורה התימני. וכשהוא התפנה, הוא אמר, אתם רואים מה? אלפי שנה אותה תורה שיש לנו. החזון איש התפעל מכך שהמסורת משתמרת בידינו בצורה כל כך מדויקת. זה בטקסט, גם בעל פה, גם בדברים שאתה שומע, מה שאתה, איך, את הסיפור, איך בלוז'ין, איך כל הדברים על זה, על זה, על זה. הרב פנרי, אתה צריך אולי לדבר פה במקומי. אתה אחריי, בסדר. היסודות שהמשך של שרשרת אחת גדולה שישנה בסוף הקדמת הרמב״ם, כשהוא רואה חובה לעצמו לשלשל מסורות וכו' וכו' וכו', אז הוא מסיים עם משפט בומבסטי. נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, היה חשוב לרמב״ם לשלשל ממקום שהוא עומד אחורה, עד... גם למה זה צריך להיות חשוב? צריך להיות חשוב להבין שאנחנו באותה שרשרת. גם ההתמדה, גם הדקדוק בתפילה, גם כל הסיפורים הנחמדים הללו שמספרים, הם מתנגזים באותו סיפור שפה פתחתי. שהרב ליכטנשטיין אמר, מתי תלמידים משלנו, אני מקנא, מתי תלמידים משלנו יצטרכו להכריע, מותר להגיד לחלל וחלל שבת איך לנסוע או לא, אז זה תלוי בראשונים פה, מתי הם גם ידברו ככה. זה נפשת תורה מסיני. כמו שנתנו את הפסילה, וזה עבר את השרשרת, כל דור הוסיף את הנדבך שלו, אז באמת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה אנחנו נוכל להוסיף? כל אחד ישאל את עצמו, איפה אני אוסיף את הנדבך הזה? לא כל אחד זוכה שיהיה לו מוח כמו הרב ליכטנשטיין. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן. אבל איזה שימוש אתה עושה במתנה הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לפתח את הכוחות שלך. תלמיד חכם שמת, מי ייתן לנו תמורתו? מי ייתן לנו תמורתו? נצמיח תלמידי חכמים צעירים. דהיינו, ניתן בכוחות שיש לנו, כל אחד בכישורים שלו, בשימוש תלמידי חכמים שלו, איך הוא נהג, איך פלויני נהג, איך הרב שלו, הרב של הרב שלי, איך עזק. הנאמנות הזאת למסורת, למסורת הישיבתית, שרב חיים הוריד, רב חיים מבלוז'ין הוריד דמעות עד שאבן הפינה התמסמסה, אנחנו חיים בתקופה של עולם הישיבות. ועולם הישיבות הזה צריך להתחזק. אם גנרל אחד נפל, נעלם, צריך לצמר גנרל חדש. את הגנרלים החדשים אפשר להצמר מבין הציבור, מזה שכל אחד יתמיד לפי משהו בין מה שראה, ניצול הזמן של הרב ליכטנשטיין. אני עכשיו כבר לא רוצה לדבר על איך בהיקף הגדול שלו, בפנורמה האדירה שלו, גם הפרופסור ללשון האנגלית גם כן נכנס. כי ממנו ניקח לעבוד את השם. מי שהפנורמה שלו היא כל כך גדולה וכל כך רחבה, הוא יכול גם בכלים הללו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לקוות שמישהו מבין הציבור שיושב פה, מישהו מבין התלמידים של הציבור הזה, יגיע למדרגה כזאת שהוא יוכל להיות עוד מגדלור לדור שיבוא. תודה רבה. אני מבין שאהבת להגיד צהר לא בארבע. הרבים שככה. בבקשה.